אתם מאזינים לכאן עוד. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. היום בתוכנית נצא למסע בזמן עם דמותו של הומו רעבתני מראשית המאה הקודמת בישראל, ועם סדרת טלוויזיה בריטית שגיבורתה היא לסבית מהתקופה הוויקטוריאנית. עוד נספר על ניתוח חדשני לשינוי מגדרי, נדבר על מחקר מקיף על האוכלוסייה הבוגרת בקהילת הלהט"ב בישראל, ועל רומן ביקורים לסבי של סופרת ישראלית. דוקטור משה מורד יציג אומנית ניגרית טרנסית, סהרה, וטיילור סוויפט ממשיכה ומחבקת את הקהילה בשיר ובקליפ חדשים מעוררי גאווה ושמחה. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור, אני איציק יושע. אירועי הגאווה, חודש הגאווה, נמשכים, ובשעה זו מתכנסים בבאר שבע אלפי פעילים ופעילות לקראת מצעד הגאווה השלישי שיתקיים בעוד כשעתיים ברחובות העיר. המצעד יסתיים בהפנינג ענק ובהופעה של הזמרת מאיה בוסקילה. שלשום התקיים מצעד הגאווה הראשון ברעננה בהשתתפות למעלה מאלף צועדים. המצעד הוא היה יוזמת חניכי תנועת הצופים שצעדו תחת הסיסמה צועדים בחקי למען השוויון. עשרות שוטרים יבטחו את הצועדים מחשש להתפתחויות אלימות לאחר הפגנות נגד שנערכו בעיר ימים אחדים קודם למצעד. בעצרת עם סיום המצעד נעם ראש העיר חיים ברוידה. הוא התייחס לבנו ההומו ואמר, אף אחד לא יעז להגיד לי ברעננה שהבן שלי שווה פחות ממי שהוא אחר.
חלון גאווה עם איציק יושע.
אנחנו ממשיכים מהאות. האגודה למען הלהט"ב שיגרה אתמול מכתב לניצב מוטי כהן, ממלא מקום מפכ"ל המשטרה, בעקבות מה שהיא מכנה התנכלות משטרתית לקהילה הגאה. החודש המשטרה פשטה על מועדון בתל אביב, והמבלים טענו כי במהלך הפשיטה חוו השפלה קשה מצד השוטרים. בשבוע שעבר, במהלך אירועי הגאווה בתל אביב, שוטר ממרחב ירקון צילם את עצמו במתחם סגור, כשברקע גברים צעירים בלבוש מינימלי ובמצב אינטימי. התמונה הופצה ברשתות החברתיות, עוררה שערה, והשוטר נקרא לבירור. אנחנו מקווים שמדובר בהצטברות אקראית של מקרים בהם שוטרים מעלו בתפקידם, ולא חלילה במגמה מדאיגה של הידרדרות ביחס המשטרתי לקהילה הגאה. כך נכתב במכתב של האגודה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי אנו ממשיכים לשרת ולהגן על כל אדם בשוויוניות וללא קשר למוצאו, לדעותיו או לזהותו המינית. ועד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
בראשית שנות ה-30 של המאה הקודמת ביקר בארץ ישראל המנדטורית הסקסולוג הגרמני מגנוס הירשפלד, שלימים נודע כאחד הראשונים שיצאו למאבק על זכויות ההומואים. הוא הגיע לכאן למסע הרצאות כחלק מסיור כולל במזרח התיכון, והתגורר במלון המלך דוד בירושלים. באחד הימים, בצאתו מהמלון, ניגש אליו בחור צעיר, אומרים משונה למראה, שהגיש להירשפלד אסופת דפים כרוכים מודפסים במכונת כתיבה. הוא הציג את עצמו ואמר כי הדפים האלה הם יומנו האישי, וטען כי יש בהם חומר בעל ערך רב למחקר על ההומוסקסואליות שערך הירשפלד ועשוי אולי להועילו. מי היה אותו צעיר שהוכר בירושלים כאסטרולוג מומחה, כמוסיקאי וטיפוגרף, כצמחוני באידיאולוגיה, ובעיקר הומו גלוי ובעל גינונים, איך נאמר, רבתניים? שלום דוקטור עופרי אילני.
היי, שלום.
אתה היסטוריון ממכון ון ליר וכותב הטור תחת השמש במוסף הארץ.
נכון.
ובמוסף האחרון אתה כתבת על הבחור הזה, ידידיה חבקין. בוא נתחיל באיך הסתיים המפגש הזה שם בחזית המלון.
אז חבקין היה מאוד מאוד נרגש לפגוש את גיבור ההומואים של התקופה, ובאמת אחד הגיבורים הגדולים בהיסטוריה ההומואית, והחלט חלוץ. הירשפלד הזמין אותו לחדר שלו במלון המלך דוד, שם הוא חי עם, זאת אומרת, הוא התגורר שם עם בעצם המזכיר והבן זוג שלו, טאו לי, שהיה
סיני.
סיני, כן. כשעצמו סיפור מעניין, והם שוחחו, הם דיברו קצת, והירשפלד סיפק לו עצות לגבי איך להתמודד עם בחורים ששוברים את ליבו, מה שכנראה לא כל כך עזר לחבקין, כי ליבו נשבר שוב ושוב ושוב.
אז בואו באמת לפני שנגיע למקומות שליבו נשבר בהם, מי הוא היה בכלל? מאיפה הוא הגיע לירושלים? איך הוא, למי הוא מיוחס המשפחה שלו?
כן, אז מדובר באמת בסיפור ממש ממש מרתק ויוצא דופן, שבאמת לא ידענו עליו. אתה יודע, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של הומואים בארץ, שהולכת ככה, אולי כמה עשורים אחורה, כמובן שאנחנו יודעים שתמיד היו הומואים, אבל בסך הכל על תקופת המנדט אנחנו כמעט לא יודעים כלום, ולמצוא את היומן הזה שנותן לך פתאום איזה הצצה לאיזה נפש של מישהו לפני 100 שנה למעשה, זה משהו ממש ממש יוצא דופן.
עכשיו, מה יש ביומנים האלה? אוקיי.
אני אסביר שנייה בקצרה מי הוא קודם כל. נכון. הוא היה בחור שהגיע לארץ מגרמניה, ממינכן, שם הוא גדל, המשפחה שלו היו יהודים רוסים, אבל הוא נולד בתקופה שהם חיו בגרמניה וקיבל חינוך מאוד גרמני, וגם את היומנים הוא כתב בגרמנית צחה, במכונת כתיבה. עכשיו, הבחור הייתה כשעצמה, היה לו שני מאפיינים, קודם כל היא הייתה מאוד מיוחדת, היה בחייה איתי אוהב אישיות יותר,
אופרי, אופרי, אתה יכול לשפר אולי עמדה?
כן, כן, עכשיו אתה שומע?
כן, בוא ננסה, כן.
סליחה. אז האבא היה בעצמו בן אדם יוצא דופן, הוא היה צמחוני, ואידיאליסט בכל מיני תחומים, אבל זאת הייתה גם משפחה מאוד מוקת גורל, כי אימא של חבקין התאבדה, ואחר כך בירושלים גם שתי אחיות שלו התאבדו, אחת אחרי השנייה בגלל איזשהו בחור, ששתיהם היו מאוהבות בו, משהו מאוד מאוד טרגי, כן?
משפחה אז, מגוונת, הייתי אומר.
כן, כן, ממש. אז כאילו זה הסיפור, קודם כל, מסגרת של סיפור חיים קיצוני כזה, משהו מאוד מאוד קיצוני, ומאוד מקדים את זמנו, בן אדם שהתעסק בדברים כמו צמחונות, בתודעה הומוסקסואלית, כמעט אפשר להגיד סוג של גאווה, אתה יודע, זה דבר שקשה להגיד על אנשים בשנות ה-30 וה-20, כן? הרבה הרבה לפני שהתחילה בארץ איזושהי תנועה לזכויות הומואים. וחבקין בהחלט היה גאה בהומוסקסואליות שלו, אם כי כמובן במושגים מאוד שונים מאשר היום.
כן, כי הכותרת למשל לכתבה שלך היא, למיטב ידיעתי אני ההומוסקסואל היחיד בירושלים.
כן, זה מה שהוא אמר פחות או יותר להירשפלד.
כן. איך באמת, מה הוא כתב ביומנים האלה ש... אגב, הירשפלד גילה בהם עניין מיד בהתחלה, או שרק אחרי שהוא קרה?
לא יותר מדי, לא יותר מדי. לא, קצת, אבל חבקין ניסה לעניין בזה המון המון אנשים, את כל גדולי העולם של התקופה. כן, אז...
אופרי?
סליחה?
אתה ניתקת לנו שוב, אבל כן, בוא תנסה שוב.
עכשיו אתה שומע אותי?
כן, כן, שומע.
כן. אני אומר שהירשפלד לא יותר מדי התעניין בזה. מה יש בהם? יש בהם קודם כל את היומיום שלו, את מה שהוא עשה כל יום ויום, שזה בעיקר התעסקות בפנטזיות שלו וברדיפה שלו אחרי כל מיני בחורים שלא ממש החזירו לו אהבה, כמו שאמרתי בהתחלה.
כן. באותה פגישה...
וגם לא מעט תיאוריות ותפיסות לגבי הומוסקסואליות, כן. למשל, אני אתן לך דוגמה, הוא טען שמשה החליט על העניין של ברית מילה, או אברהם, מסיבות שכדי להפוך את עם ישראל לעם של הומואים. זאת הייתה איזשהו, את ההסבר אני משאיר לדמיון שהקוראים, אבל זאת הייתה אחת התיאוריות המשונות שלו, ובאופן כללי הוא... הנחה שלו הייתה שיש איזה מין סוג של עליונות כזאת כמעט של הומואים על על שאר בני האדם, ושזאת האהבה הכי תאורה והכי נשגבת. הוא לא היה היחיד דרך אגב בגישה הזאת, בתקופה הזאת, זאת הייתה מין ראייה כזאת של מין, מין שלישי כזה שהוא שונה וגם יותר נעלה לפעמים.
כן, שזאת ראייה מעניינת, והוא גם לא חסך את דבריו, את התיאוריות שלו ואת הבקשות שלו, גם מפרויד, זיגמונד פרויד. אנחנו ראינו בספר המכתבים האחרון שלו שיצא לא מכבר, שיש שם מכתב של חבקין לפרויד, שאיך הוא התקבל אצל פרויד?
אז פרויד לא כל כך התלהב גם מהרעיון, הוא בעצם רצה, חבקין רצה להיות מין פציינט מפורסם של פרויד, כן, ושהוא יופיע בכתב העת המפורסם לפסיכואנליזה של התקופה, אימאגו.
כמו פציינטים אחרים של פרויד.
בדיוק, כן, כמו פציינטים אחרים, אבל פרויד מצא שזה לא כל כך מעניין ואמר לו, העובדה שאובייקט האהבה שלך הוא גבר ולא אישה, היא לא הופכת אותך ליותר מעניין. היה לו קצת בהתנסות, אבל יש לומר גם לזכותו של פרויד, שאולי יש בזה משהו יפה, שהוא לא עשה עניין גדול.
זהו בדיוק, כי קריאה תמימה בטקסט של פרויד יכולה גם להתפרש כרצון לנרמל את העניין. הוא אומר, תשמע, אהבה שלך לא שונה מאהבה אחרת.
כן, בדיוק. לעומת הגישה של חבקין, שכאמור, האבא בהומוסקסואליות משהו נורא נורא מיוחד. ונעלה.
טוב, ועוד על דמותו של חבקין אתם תוכלו לשוב ולקרוא בכתבה המרתקת שלך שהתפרסמה.
וגם כשיצא הספר בנושא, אני מקווה, ייקח לי עוד קצת זמן, אני בלב המחקר, אבל במהרה בימינו.
אתה כמובן מוזמן מיד לכאן, מיד כשיצא הספר לרעיון נוסף. ושם יופיעו
גם, הספר הוא בכלל על היסטוריה של הומוסקסואליות בתקופת המנדט, ויופיעו שם עוד כמה דמויות מעניינות לא פחות.
דוקטור אופרי אילני, היסטוריון ממכון ון ליר, וכותב הטור תחת השמש במוסף הארץ, ובקרוב גם ספר על הומואים בתקופת המנדט. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
חלון ואהבה, עם איציק יושע.
ועכשיו לפרק, אל תשליחני לעת זקנה, גרסת קהילת הלהט"ב בישראל. על אף הנראות של הקהילה הלהט"בית שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, את זה כולנו יכולים לראות, בכל זאת יש איזה מגזר שמתנהל באזורים הפחות מדוברים ופחות מטופלים. מדובר באוכלוסיית הלהט"בים היותר מבוגרים. ארגון ג'וינט אשל בשיתוף מימון של עיריית תל אביב, יזם מחקר שנועד למפות את האוכלוסייה הזאת, להצביע על הצרכים שלה וגם על דרכים להיטיב איתה בשלב הזה של חייה. הדוקטור יצחק שנו הוא חוקר מומחה בצוות זקנה במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל, והוא הוביל את המחקר הזה ביחד עם דוקטור איילת ברג ורמן. אנחנו נספר רק שמאמר מקיף על המחקר ניתן למצוא באתר דורות, לקידום האוכלוסייה המבוגרת בישראל. שלום דוקטור שנו.
שלום, שלום.
אני רוצה לקרוא ציטוט שהבאתם בתחילת המאמר שלכם, ציטוט של אסתר, היא טרנסג'נדרית בגיל מתקדם, שממחישה את אחד ההיבטים באמת הפחות יפים של הזקנה, איתו היא מתמדדת, וכך היא כותבת, משפט קצר אבל נוקב, היא אומרת, כל הקירות אצלי בבית מכוסים בבובות כי אני לבד, וזה מחמם לי את הלב. אז אנחנו עוד מעט נדבר על הבדידות כמרכיב קשה בהוויה המבוגרת, אבל לפני כן אני מבקש לדעת ממך, מה גרם לכם להבין שיש כאן בעצם אוכלוסייה שיש צורך מוחשי לעמוד על הצרכים שלה?
אז באמת מה שהוביל למחקר הזה, זו פנייה שהגיעה מארגון הבית הפתוח בירושלים, לג'וינט ישראל אשל, שזה הגוף בג'וינט שעוסק בפיתוח תוכניות לסכנים, והם התריעו על קשיים ייחודיים לסכנים להט"בים, ומאחר שלאשל באמת לא היה ניסיון וקרות עם האוכלוסייה הזו, הם פנו אלינו לצוות זקנה במכון ברוקדייל, וביקשו שנערוך מחקר ראשוני בסיסי בנושא כדי להבין מה קורה, שזה באמת חלק מהעבודה שלנו, העלאת מודעות לצרכים של אוכלוסיות שלא מכירים את הקשיים והצרכים הייחודיים שלהם. זה לא שלא נעשו איזה מחקרים בארץ, נעשו מחקרים, מעט מחקרים, אבל הם התמקדו יותר בהבנת סוגיות אקדמיות, מאשר מחקר צרכים בסיסי. והמחקר הזה שעשינו, יש לו באמת חשיבות, לא רק בארץ, גם בעולם, אנחנו הצגנו את הממצאים בכנס בחו"ל, ופרסמנו אותם בז'ורנל אקדמי בינלאומי, כי מצאנו גם עם מחקרים בעולם, שגם הממצאים שלנו, שזו אוכלוסייה בסיכון. וזה באמת מה שדחף אותם.
זה באמת חלק הממצאים, אנחנו מיד נגיע אליהם. אני רק רציתי לדעת, האם כבר בהתחלה כשקיבלתם את ההצעה לצאת למחקר, הבנתם שיש כאן באמת קרקע למחקר, או שהיו הסתייגויות?
אז עשינו בדיקה ראשונית של הספרות בעולם, כדי להבין על מה מדובר. ואז באמת למדנו שזו אוכלוסייה שנמצאת בסיכון מסיבות שונות. יש גורמים שמובילים לכך.
זאת אומרת, את זה ידעתם מקריאת מחקרים אחרים, וזה גם הפך לאיזה ממצא במחקר שלכם שאיששתם אותו, נכון?
נכון, נכון.
אז אולי באמת תדגים לנו במה מתבטא אותו סיכון, למה האוכלוסייה הזאת או חלקים ממנה נחשבים לאוכלוסייה בסיכון?
מה שמאפיין את גורמי הסיכון זו בעיקר ההדרה החברתית שאנשים סבלו ממנה במהלך החיים שלהם, וההשלכות שלה לגבי מהלך החיים, ולגבי הצורך לחיות חיים שלמים בהסתרה או בדחייה על ידי החברה. אתה אמרת לנו שאנחנו בתקופה שונה, אבל צריך לזכור שאנשים האלה באמת מבוגרים, והם חיים או גדלו בתקופה שונה מאוד מזו של היום.
וההומופוביה הפנימית הזאת הופנמה היטב עד כדי שהם לא מסוגלים להגיב לרוח הזמן ולהשתחרר. זה מה שאתם גיליתם.
אני לא יודע אם זו הומופוביה פנימית, אבל ההומופוביה שהחברה שיברה אליהם הופנמה בהחלט.
זאת הכוונה, וכך היא נעשה פנימית, כן.
אוקיי, אז דפוסי הפחד באמת שנוצרו בצעירותם משפיעים עליהם עד היום, אנחנו ראינו את זה בצורה מאוד ברורה. אז הם חוששים לפנות לקבלת שירותים, הם חוששים ממילוי דפסים פורמליים, הם חוששים שישאלו אותם שאלות שיגרמו להם נוחות או שהם יצטרכו לשקר. הממצאים למשל ממחקר אמריקאי מצביעים על זה שהימנעות מפנייה לקבלת שירותים, למשל שירותי בריאות, גורמת לתחלואה רבה יותר. אבל גם החיים בשולי החברה משפיעים על, למשל על האפשרות למצוא עבודה או להתקדם בעבודה, על המצב הכלכלי וגם על הבריאות. והצורך לשמור על הסוד הזה, כל החיים מונע יצירת קשרים חברתיים. וכל הדברים האלה שנצברו במהלך חיים שלמים, ההשפעה של כולם מתחזקת בזקנה.
כן. מכיוון שבאמת שמדובר באוכלוסייה שהיא בארון ומבוהלת ומפוחדת כמו שתיארת עכשיו, היה קשה לכם להגיע לנחקרים?
כן, היה לנו קשה. זה הקושי המרכזי במחקר, לא רק במקרה שלנו, בכל המחקרים שנעשים בתחום הזה, עכשיו תחום די מתפתח בעולם. האוכלוסייה היא לא מזוהה, ולא רק שהיא לא מזוהה, היא גם מסתתרת. מסיים חיים שלים היא מסתתרת. אנחנו נעזרנו בארגוני הקהילה כאן בארץ כדי להגיע לאנשים, ודרכם הגענו לחברים שלהם וחברים שלהם, וגם הפצנו שאלון אנונימי באינטרנט דרך רשתות חברתיות.
כן, אתרי היכרות, כן. אנחנו לקראת סיום, לא נוכל להרחיב בפרק ההמלצות, אבל אם תוכל ככה לתמצת לפחות את אחת ההמלצות הבולטות שלכם במחקר הזה לגבי קהילת הלהט"ב המבוגרת.
צריך מאוד לשים לב שאנחנו צריכים פעולה של עכשיו, בגלל שזה הדור. עכשיו זה הדור, אולי שני דורות הבאים בתור, אני מקווה שאחר כך זה כבר יהיה יותר טוב.
גם אנחנו מקווים.
צריך בעיקר להעלות את המודעות בקרב כל אנשי המקצוע. הדרכה והכשרה זה הדבר הראשוני שצריך לעשות.
אנשי מקצוע זה אומר רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, כל מי שבא במגע עם האוכלוסייה. כן, צוותים רפואיים.
גם חברות סיעוד, אנשי הביטוח הלאומי, אנשי משרד הרווחה, כל הגורמים שעוסקים בשירותים מסכנים. ופיתוח של שירותים שהם יותר מותאמים או יהודיים להם, כמו מסגרות חברתיות.
למי הגשתם את ההמלצות האלה?
ההמלצות האלה הוצגו בהמון פורומים, כולל משרדי ממשלה שהיו שותפים, וכולם דווקא התאחסו לזה בצורה מאוד חיובית, וכולם הראו רצון מאוד גדול.
בואו נראה אותם מיישמים את זה עכשיו.
עכשיו זה החלק הקשה. יש באמת קושי ליישם, כי כמו שאמרת קודם, האוכלוסייה קשה להגיע אליה, וזה יוצר איזשהו מעגל שדיר, קושי בזיהוי האוכלוסייה, מונע פיתוח שירותים, ומונע מהם להשתמש
בהם. בוא נקווה שצריך לפרוץ אותם. כן, בוא נקווה שהמחקר שלכם וההמלצות שהעברתם הלאה אכן יעשו את דרכם, והמוסדות והארגונים יפעלו את פעולותם למען אוכלוסיית הלהט"ב המבוגרת. הדוקטור יצחק שנור, חוקר מומחה בצוות זקנה במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
דוקטור משה מורד מביא לנו היום עוד אומנית להטבקית מאפריקה, דמות יוצאת דופן ורבת פנים שבאה מניגריה.
נא להכיר מיס סהרה, סהרה עם דאבל אייץ'. מיס סהרה, בריטית, ניגרית, נולדה בניגריה, חיה היום בבריטניה, מלכת יופי, דוגמנית, סינגר סונגרייטר, זמרת יוצרת ולוחמת זכויות אדם. פעילה מאוד במלחמה לזכויות הלהטבקים באפריקה בכלל ובניגריה מולדתה בפרט. בשנת 2011 הפכה להיות הטרנסית הניגרית הראשונה לצאת החוצה באופן פומבי גם לעיתונות הבינלאומית, וזה היה במהלך תחרות יופי בינלאומית מיס אינטרנשיונל קווין ביוטי אין פטאיה, תאילנד. היא הוכתרה וזכתה בתארים רבים, וזה אחרי חיים מאוד מאוד לא קלים, כמובן בניגריה, מאז ילדותה, נולדה וגדלה בכפר בניגריה. בשנת, בשנים המוקדמות גם נעצרה, נכנסה לכלא בגלל הנשיות שלו אז, וכך היא הצליחה להגיע ב-2004 לבריטניה, שם עברה את הניתוח. מאז היא מופיעה בצוגות אופנה רבות, משחקת בסרטים ושרה, ואפילו הקימה ארגון מאוד מאוד חשוב שנקרא Transvalid, שעוסק במודעות לנושא הטרנסג'נדריות ברחבי העולם. אז מחיאות כפיים למי סהרה, נשמע אותה עכשיו שרה. Will you cry if I die? מי סהרה, מניגריה.
I will wait for you here, wait for you dear, till we meet in the heavens above.
מיס סהרה מניגריה, איזה יופי. הנראות המתרחבת של אוכלוסיית הטרנסג'נדרים בישראל ובעולם הרחיבה גם את היקף השירותים הרפואיים שנדרשים להתאמה מגדרית ופמיניזציה. שניים מהניתוחים הרווחים לטרנסים במעבר מזכר לנקבה הם ניתוחי מיתרי הקול והקטנת הגרוגרת. עד כה הניתוחים האלה נעשו תוך יצירת חתך רוחבי בצוואר, ומעכשיו לא עוד. הדוקטור אבי חפץ הוא מנהל היחידה לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר במרכז הרפואי הרם שבאסותא רמת החייל בתל אביב. ודוקטור חפץ פיתח שיטה ניתוחית חדשנית גם בקנה מידה עולמי, וכדי לשמוע על החידוש הזה זימן אותו לקו הטלפון. שלום דוקטור אבי חפץ.
אהלן, מה שמך?
תודה רבה. צריך לומר כבר בהתחלה שהניתוח כבר ניתן בפועל ואושר על ידי משרד הבריאות וועדת הלסינקי שמאשרת כל טיפול רפואי חדש, נכון?
נכון, נכון.
אז איך מתבצע הניתוח שאתה מציע?
אז בעצם ניתחנו כבר 4 חולים, וכמו שזה תוכנן כך בוצע, בעצם החתך נעשה מבפנים.
למה אתה אומר חולים?
נכון, לא חולים בעצם. פציינטים, אני רגיל לחולים אונקולוגיה.
אז לא, הם אנשים בריאים לגמרי.
אנשים בריאים, נכון. אז ניתחנו 4 בנות, שבעצם החתך נעשה בפנים השפה. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים, אנחנו עושים חתך בין השיניים לשפה בעצם, בחלק הפנימי של השפה, ואז מתקדמים מתחת לאור פשוט. והגישה היא כל כך פשוטה שזה מדהים שלא חשבו על זה עד היום. ומשם אנחנו מגיעים בעזרת ציוד אנדוסקופי, כמו שמקובל לדוגמה, אם מנתחים כיס מרה, פעם היו עושים חתך גדול בצוואר, היום מנתחים במין חריץ קטן ומשם מכניסים ציוד אנדוסקופי, אז בעצם אנחנו משתמשים באותו ציוד, ומגיעים בלי חתך חיצוני בעצם לאותו מקום באזור הבולט של הגוגרת. אנחנו לפני זה עושים הדמיה בעזרת CT, רואים בדיוק מה צריך להוריד, מתכננים את הכל מראש, ואז ייצרנו מין מכשיר ייחודי שמתאים לפעולה הזאת, מין משייף כזה, שמשייף את האזור הבולט של הגוגרת. אנחנו קצת חותכים, קצת משייפים, ומתאימים אותה כך שבסוף היא נראית שטוחה. 4 הפציינטיות שניתחנו היו מאושרות מהתוצאה, נראה באמת יפה, עבר את הציפיות.
בשיטה הקודמת, עם החיתוך הגס יותר נאמר, היו גם יותר סיכונים?
לא, לא, אני חושב שהסיכונים הם זהים. הסיכון בגישה הזאת או הזאת היא בעצם פגיעה במטרי הקול. אם שייפנו יותר מדי סחוס והגענו בעצם פנימה, כי הסחוס מגן על מטרי הקול, זה בעצם המטרה שלו מבחינה רפואית. אז אם אנחנו מגזימים עם השיוך, אנחנו עלולים לפגוע, לכן לעשות לו יותר מדי, מצד שני גם לא פחות מדי, כי אם עשינו פחות מדי, אז לא עשינו כלום.
כן, ויותר מדי פגיעה כזאת היא בלתי הפיכה?
לא, אפשר לתקן, אבל זה מסובך. זאת אומרת, עדיף לא לפגוע, בוא נגיד ככה.
זה תמיד. אז אתה אומר, רציתי לדעת באמת, איך באמת מגיעים לחשוב על שיטה חדשה? כמה מהמפגשים שלך עם הפציינטים בשיטה הקודמת גרם לך להבין שבעצם יש מקום לחשוב על משהו אלגנטי יותר?
אני בא ממקום אחר, זאת אומרת, אני המרכז הראשון שהתחיל לעשות באותה גישה אינדוסקופית כריתות תיירויד ופרטיירויד, זאת אומרת, כריתות של גידולים בבלוטת המגן.
אוקיי.
אני בהכשרתי כירורג אונקולוג. ואז עם אותה גישה, כשאנחנו עוברים בעצם דרך הסכות וממשיכים הלאה לכיוון בלוטת המגן, היה רק הגיוני בעצם לחשוב על זה שאפשר לשייף את הסחוס, כי אנחנו כבר שם. ובעצם הרעיון המקורי הגיע מידידה ששמעה על הסידור ואמר, למה אתה כבר לא משייף את הסחוס למי שרוצה? וככה זה התחיל להתפתח, ואז התחלנו לחשוב על זה, ובדקנו בספרות, וככה התגלגל לו הרעיון שבסוף התבשל לניתוח שעובד ומצליח.
יפה, אז הצלחת לרשום על שמך פטנט חדש וחדשני גם בקנה מידה עולמי, והטרנסים הישראלים הזוכים הראשונים, ואנחנו מברכים אותך על זה. דוקטור אבי חפץ, נגיד, נזכיר, אתה מנהל היחידה לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר במרכז הרפואי הרם שבאסותא רמת החייל בתל אביב. תודה על השיחה ובהצלחה בהמשך.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
הצלילים האלה לקוחים משיר הנושא של הסדרה הבריטית ג'נטלמן ג'ק, ששידורה הסתיים בשבוע שעבר, אבל צופי הטלוויזיה בישראל יכולים עדיין למצוא אותה בהוט, ב-YES ובסלקום TV, אנחנו יכולים להיפרד מהשיר. ג'נטלמן ג'ק הוא סיפור חיה יוצא הדופן והדי סוער של אן ליסטר, שהיא הייתה בעלת קרקעות מאוד נמרצת, סוערת ומלאת תאווה לחיים, לעסקים ולהגשמת עצמה כמי שאהבתה נתונה לנשים, והצירוף המרתק הזה מקבל משמעות קצת יותר דרמטית בבואנו לזכור שבעצם הימים הם ימי המאה ה-19 באנגליה, והסדרה הזאת היא בעצם נדבך נוסף בשרשרת יצירות שנכתבו בעקבות היומנים של אן ליסטר, שעוד מעט נדבר עליה. היומנים האלה נכתבו חלקם בכתב סתרים ועברו מלאכת פענוח, שגם עליה עוד מעט נדבר, ובחלקים המקודדים שלה היא כמובן תיעדה את החלקים האסורים בחייה, גם אם הם היו גלויים לקהל או למי שהכיר אותה מקרוב. אנחנו מדברים על יחסיה האינטימיים עם נשים. וכדי לשפוך אור על דמותה המרתקת הזאת של אן ליסטר ועל היחסים והיחס להומואים ולסביות בתקופה המדוברת, אנחנו ביקשנו לקו הטלפון את מיודעתנו וחביבתנו אריאנה מלמד, כתבת ומבקרת טלוויזיה בעיתון הארץ. שלום אריאנה.
שלום.
אז מהמעט שאני הספקתי לראות, אן ליסטר, כפי שמגלמת אותה סורן ג'ונס, היא אישה מרתקת וממגנטת הרבה לפני שאנחנו נדרשים להוויה הלסבית שלה. אז ככה, אולי בשביל ההתחלה תמקמי אותנו, אותנו ואת דמותה של אן ליסטר בזמן ובמקום.
אני לא יודעת אם היא מרתקת לפני ההוויה הלסבית או בצד.
כאילו רק בגלל זה.
אני לא יודעת מה היה קודם ומה היה חשוב יותר להוויה ולזהות שלה.
בסדר ההתייחסות.
אבל בוא לא נכפה עליה זהות. יש לה מספיק משלה.
נכון.
קודם כל, היא הייתה יורשת של קרקעות, וסוג של בת לאצולה נמוכה, אבל בכל זאת, מה זה פריבילגית באנגליה? היו לה תחביבים מוזרים כמו טיול באירופה בלוויית בת לוויה, שזה בדרך כלל הייתה מאהבת שלה, והיא הגיעה למקומות רחוקים ושכוחי אל אז כמו גיאורגיה, שזה היה מקום מקולל עבורה, מפני ששם היא גם מתה בסופו של דבר. היא הייתה האישה הראשונה שחצתה את רכס הרי פרדידו של הפירינאים. היא עשתה דברים מדהימים ביותר, שבתקופתה בדרך כלל עשו רק גברים. אז באמת היא הייתה מאוד מדהימה במובן הזה. קצת פחות היא הייתה מדהימה כלסבית, משום שכן, באנגליה הוויקטוריאנית, כמו בכל מקום אחר ובכל תרבות אחרת, התקיימו יחסים לסביים לרוב בין נשים. נכון שזה היה מוכחש מבחינה חברתית, אבל כולם ידעו ושתקו. זה גם לא היה אסור. בשונה מיחסים הומוסקסואליים בין גברים, זה פשוט לא היה אסור בחוק, ויש אגדה שמספרת שהמלכה ויקטוריה, כשהיא חתמה על ערימת חוקים פליליים, שמתוכם לימים נגזרה גם פקודת החוק הפלילי שלנו.
שעברה אלינו מהמנדט הבריטי, כן.
בדיוק, אבל עוד דרך ויקטוריה, ממש מימי ויקטוריה, ועד שנת 1977 בישראל, שאז בוטלה הפקודה הזאת. אז היה שם החוק שאסר על משכב זכר, אבל החוק המקורי אומרים, אסר על יחסים הומוסקסואליים של שני המינים. וכשמלכה ויקטוריה ראתה את הסעיף הזה, היא צמצמה את עיניה, ומחקה אותו ככל שהוא התייחס לנשים. והסיבה היא שבאנגליה אין דברים כאלה.
חשבתי שזה אומר משהו עליה.
היא פשוט לא הייתה בדעתה. עכשיו, מדובר בחברה שהייתה כל כך פוריטנית, שתפרו לכיסאות ולספות חצאיות כאלה, כדי להסתיר את הרמז לרגליים אצל חפצים. כן. מצד אחד. מצד שני, לנשים הייתה חירות מסוימת להיות בחברת נשים. ואת החירות הזאת מעולם לא נשללה מהם לגמרי.
כי זה הכי בטוח בעצם.
כי זה הכי בטוח, כי זה הכי נאות, כי תשבו ותסרגו ותרקמו ביחד, ותחפשו חתן, ואם לא, אז תישארו זו, זו עם זו אחת כבת הלוויה של השנייה. הלא לא יעלה על הדעת שאישה תתנאיה בעולם לבד. אין, אז תמיד היו בנות לוויה. מה קרה ביניהם מאוחר בלילה? אף אחד לא שאל. מוטב היה לא לשאול, אנשים ידעו. עכשיו, אן לסטר הייתה שונה מפני שהיא החצינה מאוד את העדפות שלה, ובחרה להתלבש כגבר, ולכן גם נקראה ג'נטלמן ג'אק, והופיעה בציבור עם מקטונים גבריים, וכנראה הלשונות צקצקו, ונשים חסודות כמעט התעלפו, אבל מי היה יכול עליה? היה לה מספיק כסף, היא הייתה מקושרת מספיק כדי לסתום פיות.
וכריזמטית במידה שמחייבת, וגם כריזמטית במידה כזאת ששמה אותה במקום.
כריזמטית ביותר, שמונה, צינית, מרושעת, חכמה, כפי שעולה
מניפולטיבית.
מחלקים מיומנים שלה. עכשיו שוב, היו לה כמה וכמה מערכות יחסים לאורך שנים עם נשים שונות, ביניהם כמה מהם היו עשירות כמוה. הייתה לפחות אחת שהרגישה מאוד לא טוב להיראות איתה בציבור, בגלל שהיא נראתה כג'נטלמן ג'אק. היא גם סיפרה את הערה קצר, וכל הדברים האלה זה היה קצת יותר מדי.
כן, היא הרחיקה לכת.
אבל כן, היו לה בנות זו בזו אחר זו, בלי עין הרע, הכל היה בסדר.
יש חלק ב, סליחה, ב, בסדרה, אם אני מצטט נכון, שבכל זאת היא נדרשת שמה לאיזשהו קונפליקט או איזשהו דיון פנימי בינה לבין עצמה, והיא אומרת, אם אני מצטט נכון, היא אומרת, אני נולדתי כזאת וטבע בריאתי מתקיים בדיוק כמו שאלוהים ציווה,
כמו שהאל רצה,
כן, כמו שהאל רצה, ולו הייתי צריכה לשכב עם גבר, זה בוודאי היה לא טבעי, זה היה נגד צו האלוהים. הוא ברא אותנו, ככה היא אומרת בציטוט ההוא, את כל אחד מאיתנו עם כל העושר שלו והרבגוניות שלו. זאת אומרת, היא גם יצרה איזושהי עמדה אידיאולוגית.
בוא אני אלחש שלא זכה משהו. אני לא בטוחה שהטיעון הזה לקוח מן היומנים שלה.
זה רק התסריטאית.
לא שמרו שם, זה מבוסס על היומנים. הסדרה היא לא סדרה תעודית במובן של אחד לאחד כל מילה. היא כן תעודית, והיא כן מתעדת נכון את רוח הזמן. אבל הטיעון הזה הוא טיעון כל כך מודרני, וכל כך עכשווי של אנשים שהם חיים בתוך דתם ואמונתם, וגם בתוך נטייתם וזהותם המינית, שאני קצת מפקפקת באפשרות שלה להשמיע את הטיעון הזה.
אני רוצה
באמת, אני גם לא חושבת שהיה לה עד כדי, אני לא חושבת שהיה לה עד כדי כך אכפת מה אלוהים חשב עליה.
אז בוא ניתן לה ליהנות מן הספק המיטיב הזה.
הטיעון הוא כמובן, הטיעון הוא כמובן נפלא. כן?
נפלא ונכון ומקובל עד היום.
אם כל אחד נברא בצלם וזהו צלמי.
אז כך אלוהים רצה וכך יהיה.
כן, איציק, אבל כדי להגות טיעון כזה, אתה צריך להבין שיש זהות הומוסקסואלית. ואז לא דיברו כל כך על זהות, דיברו על נטייה ודיברו על מין.
נכון.
לא דיברו על זהות מקיפת כל. ולכן אני חושבת שזה דיון מאוד מאוד מודרני.
שזה מעשה ידי התסריטאית. אז בואי נשארים כך באמת ביומנים, בזמן שלה. למה אנחנו יודעים, למה הרגיש הצורך לתעד את החיים שלה?
למה הרגיש הצורך לתעד את החיים שלה? כן. כי הייתה מניאקית של כתיבה. ולמה? היא כתבה היטב, והיא לא הייתה היחידה, באנגליה הוויקטוריאנית, כל מי שהיה לו קצת זמן, כלומר, כסף וזמן פנוי, כתב, כולם כתבו. וכולם כתבו יומנים, שלה כמובן מעניינים הרבה יותר.
חלקם אמרנו היו מקודדים, היא המציאה שפת סתרים.
רובם היו מקודדים בתחום שנגע ליחסים שלה עם נשים. בפני שהיא לא רצתה שימצאו בהם דברים שהיא לא רצתה לגלות בעצמה. עכשיו, זה משחק כזה. זה ברור שהזהות שלה כלסבית הייתה פחות מוחצנת מכפי שהיא רצתה באמת. זה ברור שיש דברים שאי אפשר היה לעשות באנגליה הוויקטוריאנית. למשל, אי אפשר היה לבוא לכנסייה מחובקת עם בת זוגך.
כמובן.
זה בלתי אפשרי, אבל כן היה צריך ללכת לכנסייה.
ומי מצא את היומנים האלה, ומה קרה איתם?
בני המשפחה של המצוא. ראשית, מי שהייתה הראשונה שמצאה וניסתה לפענח את הכיבוד, את האחת המאהבות שלה. לא כל היומנים היו מוצפנים, הרוב לא. בערך 20% מהיומנים הם מוצפנים. מי שהמציא עבורה את הצופן, הייתה בת הזוג הראשונה שלה, שאיתה היא פינתה אהבים עוד בבית הספר.
וזה התבסס על סימנים של א' ב' יווני גם, נכון?
א' ב' יווני, קצת סימנים מגלגל מזלות, סימנים מתמטיים, כל מיני דברים היו שם, אני לא זוכרת. זה קוד די מסובך, אבל זה קוד של ילדות, רק צריך לדעת אותו, זה הכל. אז מי שבסופו של דבר
הצליח
לחשוף אותו, זה היה היורש האחרון של האחוזות של ליסטר, שגר בבית האחוזה הענק והפהפה שהיא בנתה, כן? והיה שם ויכוח אם לשרוף את היומנים או לחשוף את היומנים. בסופו של דבר היורש האחרון הסתיר אותם, כי הוא עדיין חרג לשם הטוב של המשפחה, ורק באמת שנים רבות אחרי כן, עוד הרבה שנה בדיוק, כן, היומנים יצאו לאור טיפין טיפין, ואז התחילו גם הביוגרפיות ו...
נזכיר בהקשר הזה שגם אונסקו כללה את היומנים האלה ברשימת הכתבים לשימור בתוכנית זיכרון
עולם. כן, זה בדרך כלל הרבה שאף אחד לא יקרא אותם.
לסיום, אריאנה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יכולים להגיד משהו על הערך הספרותי של היומנים האלה?
אני יכולה להגיד לך, כי אני קראתי מעט מתוכם. הבחורה, מה זה ידע?
אריאנה? אריאנה נתקע לנו? אריאנה? טוב, אריאנה נפלה לנו מהקו, אנחנו ננסה לחדש את הקשר איתה. אנחנו יכולים לשמוע עוד קצת מהשיר של... אולי נשמע קצת את טיילור סוויפט? כן? נקדים קצת את המאוחר? אוקיי.
You're taking shots at me like it's Patron And I'm just like, damn It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout But you say it in a tweet, that's a cop-out And I'm just like, hey Are you okay?
אנחנו נחזור לטיילור סוויפט, המקסימה הזאת, עם השיר המקסים הזה, נספר לכם עליו לקראת הסיום ממש, אבל אנחנו עכשיו עם ספר חדש שכתבה ורד זינגר, הוא שמו נעולה, והוא יצא בהוצאת כנרת זמורה דביר בסדרה רוח צד. הנה תקציר כלשהו של הספר הזה. איה הרץ היא אומנית גרושה ומובטלת, היא בת 40, אמא ליותם שהוא בן 10, ויותם מגלה סימנים שהולכים ומתרבים של תסמונת אספרגר. איה היא דור שני לניצולי שואה ונולדה ללא כף רגלה הימנית, ומשחר ילדותה היא אולפה כמעט להסתיר את הגדם הקטן שברגל, מאחורי נעליים שהותאמו היטב למלאכת ההסתרה הזאת. בסוף שנת 2006, איה מרימה מהמדרכה בשיח הדעת איזשהו נייר פרסומת של מאמנת אישית, ששמה טל חלמיש. איה הייתה נשואה לגבר, אבל ניהלה מערכות יחסים גם עם נשים, ובעקבות דף הפרסומת הזה שהיא מוצאת על המדרכה, היא גם מוצאת את דרכה לחדר הפגישות, פגישות העבודה של טל חלמיש. המפגש הזה מתפתח למערכת קשר עוד מעט נגיד אם זה מהגיהנום או לא, אבל לפי הגדרת הסופרת לפחות זאת הופכת להיות תרכובת נפיצה של חבלות, פצעים וסריטות. אז זהו, זה ספר הביקורים של ורד זינגר, ואנחנו שמחים לברך אותה ולומר שלום ורד.
אהלן איציק, אהלן.
אז ספרי לנו בלשונך על איה וטל.
איה מספירה סוד שהולך וגדל ומתחלק ומתרבה, וסודות הם קרקע ג'נה לסגסוג של מחלת ההתמכרות, שהמנה היא סובלת בלי שום מודעות, ואובססיות הן הביטוי הבוטה ביותר שלה, יחד עם שימוש בסמים, כי היא גם כל הזמן שם, ועם ריצוי שברוב הביטים שלה במערכות היחסים זה מה ששולט, ומן הנגד יש לנו את טל, שגם היא חולה בצורה מסוימת במחלת ההתמכרות. שתיהן מסתירות, והמפגש של הסוד הוא נפיץ מאוד. מוסר יזכה לילדים לא להסתיר סודות. אחרת, כן, כן.
אז אני חייב לומר שמקריאה בספר, הדמות לפחות של איה היא מאוד מאוד אינטנסיבית, יצרית, קנאית, לא משאירה שקט בסביבה שלה. התרשמתי נכון?
בהחלט, אני באמת רציתי להקצין, להפוך כמעט לגרוטסקי את ההיבט הזה של האובססיה, של התשוקה להשיג משהו, של ההתרחקות. בעצם היא גם מאוד אוהבת ספרות ניו אייג', אבל היא לא ממש שם. בעצם היא באמת הייתה שם, אז היא לא הייתה כל כך רחוקה מעבודה רוחנית, מעבודה פנימית עם עצמה. יש לנו בעצם, רציתי לתאר אופן קיצוני של מה קורה כשמסתירים סוד. זה יכול להיות גם מצחיק, זה יכול להיות עצוב, אבל זה בעיקר לא רצוי. כן, יש לנו שם גם סיטואציות סוריאליסטיות, בעיקר בסוף הספר, לקראת סופו. פשוט כן. יש, רציתי לגרום.
כן, יש לנו בספר גם, אני חייב לומר, הרבה מאוד אירוטיקה, מאוד מאוד נועזת. אני לא קראתי אירוטיקה נשית כה נועזת בעברית. אני רוצה שאנחנו נשמע קטע מהספר שקוראת לנו מיכל אסולין, ומיד אחריו נמשיך.
הערב הראשון עם נוגה עבר 100%. נוסחה מנצחת לא מחליפים. ראשית, הסקס. הכי מסעיר, מקורי, מלטף. הכי, הכי. דפקתי את נוגה עם הברך השמאלית שלי, שהלכה ונרטבה ככל שהתחככה במפתח ירחיה. זיינתי אותה הכי חזק שאני יכולה. ובתוך כך, התעלמתי מכאבי השרירים שהלכו והתחזקו, כמו מחשבותיי שגלשו למטה מברכי השנייה. נוגה מן הסתם הייתה בטוחה שעוד רגע ישבר, ויקח פסק זמן, או את ראש שנתחלף. היא נהנחה, מלמלה, התקשתה להאמין שאישה שלא עושה ספורט יכולה להיות בכושר כה מעולה. אבל אפילו בחלומותיה הפרועים לא הייתה מנחשת שלמאהבת הנפלאה שלה יש רגל קטנה.
ונאמר ש... תודה למיכל אסולין, נאמר שהמשך הפסקה הזאת יש תיאורים אולי אפילו עוד יותר נועזים. את מי רצית לזעזע, ורד זינגר?
את מי רציתי לזעזע? אני חושבת שזה פשוט טכניקה של כשאתה כותב אתה יכול לעשות הכל. יש דרור מוחלט לדמיון, זאת אומרת, אני יכולה לעשות הכל בכתיבה. אני רק יכולה להגיד לך שבגיליון מוזניים הקרוב יש תיאורים לא פחות בוטים, אבל עם גבר אז נורא כיף לכתוב סקס.
כן.
זה סוג של תרגיל כתיבה בשבילי, באמת.
אני מבין. אני, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, מעבר לעובדה הביוגרפית הפשוטה הזאת, של היעדר כף רגל ימין, יש גם איזה משהו מטאפורי בזה, שאת יודעת, ימין זה הצד החזק שלנו, ומשהו בו פגום.
תראה, אולי אפשר למצוא מטאפורות באקראי, לא חשבתי על זה, גם לטל אין כף יד, שמאל אני חושבת, אבל אפשר, מי שמוצא, אז ברוך הבא. אני באמת רציתי לשחק עם המילים, עם הדמיון, ואת הספר הזה כתבתי עוד לפני שהייתי עורכת, היום אני אפשר להגיד מכורה בעיקר לעבודה.
יפה. אז נעולה, ספר, רומן ביקורים של ורד זינגר, יצא בהוצאת כנרת זמורה דביר, בסדרה רוח צד, אנחנו ממליצים לכם לחפש אותו ולקרוא אותו. ורד זינגר, תודה רבה ובהצלחה.
תודה לך.
להתראות.
חלון ואהבה, עם איציק יושע.
בשבוע הבא אנחנו נציין 50 שנה לאירועי סטון וול, זאת אותה התקוממות היסטורית בקיץ 1969 בניו יורק. המאומות בפאב הניו יורקי סימנו אז את פריצתו בעצם של המאבק לשוויון זכויות הלהט"ב בארצות הברית ומשם לכל העולם. שלשום ביקר במקום ג'ו ביידן, לשעבר סגן נשיא ארצות הברית, שמתמודד על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית. ביידן הביע את תמיכתו בקהילה הגאה וסיפר לנוכחים כיצד בילדותו ראה זוג הומואים, ואביו אמר לו, ג'וי, זה נורא פשוט, הם אוהבים זה את זה. גם הזמרת טיילור סוויפט הגיעה לפאב בהפתעה, להופעה בהפתעה השבוע, ושם היא חזרה והביעה את תמיכתה הבלתי מסויגת בקהילה. המגה סטאר האמריקנית הזאת סימנה בכך את המשך פעילותה הציבורית למען זכויות אדם בפרט, וזכויות להט"ב בפרט. ובסוף השבוע היא גם שחררה את השיר You Need to Calm Down. אנחנו יכולים להתחיל לשמוע אותו, ובקליפ המרהיב שמלווה לשיר הזה, הקליפ הזה הוא כולו בעצם סוג של העצמה לקהילת הלהט"ב. על כל גווניה מופיעים בו להט"בים מפורסמים, כמו אלן דה ג'נרס, ואפילו הצ'ילבה, קייטי פרי, והקליפ הזה בא בעצם להפגין את התגייסותה של טיילור סוויפט לקידום ארגון גלאד שפועל נגד השמצת הקהילה בכלי התקשורת. זה ארגון שפועל ללא מטרות רווח, והשם שלו גלאד, G-L-A-D-D, מקבל בשיר שלה משמעות כולה, כי באחת השורות היא שרה שם אתה עצבני כאשר אתה בעצם יכול להיות שמח. וימים אחדים לאחר פרסום הקליפ הזה, שמחנו לגלות שהתרומות לארגון זורמות כמיים, אז אנחנו שמחים ככה גם בשביל גלד, ועושים כבוד לטיילור סוויפט שעושה לנו כבוד, והיא תיקח אותנו גם לסיום התוכנית. עד כאן עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית. תודה רבה למיכאל אולשוונג, טכנאי השידור. אתם מוזמנים למצוא אותנו גם בדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה, וגם באתר כאן, בדף הפודקאסטים. אני איציק יושע, להתראות בשבוע הבא. When you could be glad, could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark ages making that sign. Must have taken all night.